חיים בריא בעיר, הפודקאסט של עיריית כפר סבא לקידום בריאות ולחוסן עירוני, בהגשת שרון ג'ורג'י.
שמחה שהצטרפתם אלינו לחיים בריא בעיר, הפודקאסט של עיריית כפר סבא לקידום בריאות ולחוסן עירוני. היום אנחנו נעסוק בחשיבות הפעילות הגופנית בגיל הרך. איתנו עינת יאנוביץ', ראש המגמה לגיל הרך במכללה האקדמית בווינגייט, מפתחת המשחקים יחד נטפס גבוה ושווה בתנועה, אימא לספורטאיות אלית ואלופת ישראל בעצמה בעברה בהתעמלות מכשירים. שלום עינת.
שלום שרון, איזה כיף להיות פה.
איזה כיף, איזה כיף שאת איתנו, אנחנו כבר מכירות למעלה משנה ופיתחת ככה במסגרת שותפות רחבה בעיר, עם משרד הבריאות ומשרד התרבות והספורט ומשרד החינוך והרבה מאוד גופים בתוך עיריית כפר סבא, את המשחק שווה בתנועה, וזה כיף לנו שכל הגנים בעיר פועלים ביחד, עושים פעילות גופנית עם המשחק. אני רוצה לשאול אותך, יש המון המון בלבול במושגים, פעילות גופנית, ספורט, אורח חיים בריא ופעיל, את יכולה לעשות לנו קצת סדר במושגים?
כן. קודם כל שאלה מצוינת, אז ככה נעשה הבחנה קצרה. פעילות גופנית היא בעצם פעילות פיזית שמופקת על ידי שרירי השלד, שהתוצאה שלה היא בעצם הוצאת אנרגיה. כל אדם מבצע פעילות גופנית כחלק מהחיים הטבעיים שלו, לדוגמה עלייה במדרגות, הרמת מסעות, טיולים, הליכה, רכיבה על אופניים כשהמטרה שלנו היא להגיע ממקום למקום. ישנם אנשים שעוסקים בפעילות גופנית במתכוון, שהיא יכולה לעשות למטרות שונות, אם זה להנאה ופנאי, אם זה לשיפור הכושר הגופני, יש כאלה שישפרו וישמרו יותר על הבריאות, או לשיפור המראה. בעצם מה שקורה בפעילות גופנית, מעלים את קצב חילוף החומרים, ותוך כדי נפלט חום מהגוף לסביבה, והפעילות נמדדת על ידי מספר מאפיינים, אם זה רמת האינטנסיביות, קבוצות השרירים שפועלות, משך הפעילות והמטרה שלה. יש רבים שמכנים את הפעילות הגופנית בשם ספורט.
נכון.
אז בואי נראה ביחד מה זה אומר ספורט.
אז מה זה ספורט?
ספורט זה בעצם פעילות גופנית, אבל שהיא מכוונת ומאורגנת לפי כללי משחק מסוימים. אנחנו מבדילים בין רמות שונות של פעילויות ספורטיביות. מי כמוך מכירה את ספורט הפנאי, שזה פעילות חברתית, ספורטיבית, שבדרך כלל היא מתבצעת בעוצמה נמוכה או בינונית.
כן.
לדוגמה, השתתפות בצעדות ומשחקים עממיים, אתם אלופים
נכון,
בתחום הזה אצלכם
נכון,
בעירייה.
נכון, אין על רשות הספורט העירונית
יש
כאן.
יש לכם המון
נכון.
המון עשייה בתחום של הספורט פנאי. יש את הספורט התחרותי, שבו בעצם מתמודדים, עם מטרות רשמיות, שהמטרה שלהם זה בעצם הנאה מהפעילות עצמה, או מהאימונים, אבל יש להם גם איזה מטרה, מטרת על, אם זה בפן האישי או הקבוצתי.
מדליה, עוגבים.
כן, לדוגמה, טורניר בכדורסל, נכון, ברמה יותר נמוכה. יש את הספורט ההישגי, שבו ההישג הוא בעצם המטרה, לדוגמה, תחרויות ריצה, אתלטיקה וכדומה, ויש את ספורט הצמרת, שכולנו עוקבים כן. אחריו יום-יום בטלוויזיה, כן. אם זה אליפות גביע המדינה, ואם זה לינוי אשרם עם ההישגים נכון. המדהימים, ויעל ארד בזמנו, אורן סמג'ה, אז זה ספורט הצמרת, שהמטרה היא להגיע באמת להישגים ברמה המקצוענית, הבינלאומית. חשוב לי לציין, שכל אוכלוסייה זקוקה לאנשים בריאים בגופם ובנפשם, ואת זה אפשר להשיג על ידי פעילות גופנית בריאה, ולאו דווקא על ידי ספורט שיש בו איזושהי שאיפה להישגים אישיים.
נכון. ואז בעצם אורח חיים בריא ופעיל, זה פעילות גופנית, נכון? ועוד מרכיבים.
אורח חיים פעיל ובריא, זה שילוב בין פעילות גופנית למטרות בריאותיות ותזונה נכונה, שבעצם המטרה של הפעילות הגופנית בפן הזה היא לחזק את מערכת הדם, מערכת הנשימה והלב, למנוע מחלות, אנחנו רואים שפעילות גופנית משפרת את הבריאות, מונעת השמנה, סכרת, מחלות עצם, מחלות נכון. סרטן למיניהם. פעילות גופנית אירובית תגרום לכך שהמערכת החשובה כמו לב ריאה תתפקד טוב יותר, דופק כן. המנוחה שלנו ירד, חילוף החומרים יעבוד ברמה טובה יותר, ורמת הכולסטרול הרע גם תרד, ה-LDL. בעצם מה שקורה באורח חיים פעיל ובריא, ההרגשה הכללית משתפרת, יש לנו יכולת וקלות תנועה גבוהים יותר, ובהתאמה לזה גם עולה הביטחון העצמי שלנו ומצב הרוח. אוקיי? אז זה משפיע על כל תחומי החיים.
אוקיי. אז אם אני מסתכלת, קודם כל נתחיל מהמושג הרחב שזה אורח חיים בריא ופעיל, שכולל בתוכו תזונה, פעילות גופנית, גם שינה, הרבה מאוד עשייה כדי למנוע את התחלואה, ויש פעילות הגופנית שהיא באמת גם לשם הנאה ולשמירה על הבריאות, ואת הספורט שהוא מרכיב שמכניס בתוכו את החלק התחרותי, יש איזשהו פרס בסוף, איזשהו גביע, ניקוד, מיקום בליגה כזאת או אחרת. אז מצוין, קודם כל יש לנו קצת יותר סדר במושגים. למה חשוב בעצם, אם אנחנו מדברים היום על הילדים, לעשות פעילות גופנית כבר בגיל הרך?
אני חושבת שכולנו מודעים לכך שתנועה ומשחק הם עיסוקים משמעותיים בהתפתחות של הילדים. יש להם השפעה על תחומי חיים רבים, כמו לדוגמה בריאות נפשית ופיזית, בדיוק כמו אצל המבוגרים. יש להם השפעה על מיומנויות חברתיות ותקשורתיות, מיומנויות גסות ועדינות, וכמו כן מוכנות ללמידה. ילד שיהיה בעל שיווי משקל טוב יותר, תהיה לו יכולת אקדמית, קריאה וכתיבה טובה יותר כבר בכיתות א' ב', בכיתות הנמוכות. ההשפעה...
וואו, זה משפיע ממש.
כן, יש לזה השפעה, ואני מניחה שהורים שידעו את זה, יעשו הכל על מנת לסייע לילדים בדרך משחקית בבית, שניתן הצעות בהמשך.
כן.
לסייע לילדים שלהם להיכנס למערכת החינוך. בטח במקום זהה לקבוצת השווים, אם לא במקום טוב יותר. זה כן. מתחיל כבר בגיל הינקות, שתינוק יתאמץ להרים את הראש שלו כשהוא שכוב על הבטן, כדי ליצור קשר עין עם אחותו. אז יש פה איזושהי מיומנות חברתית תקשורתית.
כן.
אותו פעוט ירוץ לסבו, בעוד שהוא יירתע מלרוץ לבן אדם זר. אז גם יש פה כן. איזושהי תקשורת חברתית. כן. בעצם המוטוריקה, התנועה, משרתת נכון. גם את המוח וגם את הנפש. בלי מוטוריקה עדינה בכף היד, הילד לא יכול להשפיע על איזה שהוא חפץ שהוא ממש רוצה. אז זה יימנע ממנו ויגרום כן. לתסכול. וללא מוטוריקה עדינה, הוא לא יוכל להפעיל טוב את הפה ולאכול בצורה איכותית כן. ומעולה.
כן.
אז יש לזה הרבה מאוד השפעות נלוות שלא תמיד אנחנו מודעים אליהן. בשנים האחרונות קיימת תחרות בין פעילות תנועה לבין פעילות פסיבית מול מסכים. אנחנו רואים הרבה הורים שרוצים כמה דקות של שקט ומושיבים את הילדים מול המסכים. כשאנחנו בגילנו, אם את זוכרת, היינו יורדים לחצר, משחקים מדרכות, קלאס, גומי, שלוש מקלות.
נכון.
כיום הילדים נמצאים רוב שעות היום מול מסכים. מה שבעצם גורם לעלייה בעודף המשקל. אנחנו רואים היום הרבה בנים ובנות שמתמודדים בגילאי 5 עד 13 עם עודף משקל, אבל יותר מזה, בעבר זה היה רק עודף משקל, היום כבר יש תחלואה חדשה בקרב ילדים, שלא הכרנו בעבר. מעבר להשמנת היתר, יש סוכרת מסוג 2, יש יתר לחץ דם, שומנים בדם, בעיות בחילוף חומרים, משהו שהכרנו פעם רק בקרב מבוגרים.
אוקיי, וואו, איזו תשובה מקיפה, אז אני אגיד ככה, קודם כל אני מקווה שכל המאזינות והמאזינים, ההורים שנמצאים כאן, והסבים והסבתות מבינים, שצריך לעודד את הילדים והנכדים והנכדות, להתחיל כבר מגיל הינקות והגיל הרך, להתחיל לעשות פעילות גופנית, גם בשביל הבריאות העתידית שלהם, וגם עכשיו ממש, ממש להכין את הגוף לכל הפעולות שהוא צריך בעתיד, מכתיבה, קריאה, אכילה, הדברים הפשוטים, ועד משחק ועבודה בידיים, במוטוריקה עדינה, מוטוריקה גסה, ופעילות גופנית יכולה באמת לתת את המענה הרחב לזה, אז אין ספק, אנחנו גם יודעות כמה היא משפיעה על הנפש, ועל הביטחון, ועל הדימוי העצמי, באמת יש כל כך הרבה יתרונות, ואין ספק שאנחנו נמצאים גם בעידן שהוא עידן המסכים, כבר מגיל הינקות, הילדים כבר עם הטלפונים ביד, הטאבלטים, המסכים, הטלוויזיות, וכדי באמת למנוע את ההתמכרות לאותם מסכים, וגם באמת לדאוג לבריאות הגוף והנפש שלהם, חייבים להכניס ביום יום שלהם את אותה פעילות גופנית, את האהבה לפעילות הגופנית. וכן, אין ספק שהעלית פה כמה נקודות מאוד חשובות, גם לגבי האחריות שלנו ההורים, מהגיל הצעיר, וגם על האפקט של הדבר הזה הלאה, וגם על העידן החדש שאנחנו נמצאים בו, שזה עידן המסכים, שבעצם בסופו של דבר משפיעים ביום יום גם עלינו, המבוגרים, וגם על הילדים שלנו. אז מבחינת הבריאות הגוף ובריאות הנפש, והיכולות שלהם להתמודד עם, עם מה שהם יצטרכו בעתיד, בתנועה, בתנועתיות של הגוף. תגידי, יש המלצות של ארגון הבריאות לכמה זמן ילדים צריכים להשקיע בפעילות גופנית?
יש, כן, יש המלצות של ארגון הבריאות הכללי. אני אביא כאן המלצות של ארגון הבריאות הקנדי, שממליץ שעד גיל שנה הילד יהיה בתנועה, בפעילות אקטיבית, בצורות שונות מספר פעמים ביום. במיוחד מומלצת פעילות כאשר הרצפה היא בסיס לתנועה ולא על הידיים. לאלה שעדיין לא ניידים בעצמם, מומלצות לפחות 30 דקות פעילות כשהם נמצאים על הבטן. אפשר לפרוס את ה-30 דקות האלה לאורך כל היום, לא חייבת להיות רציפות. אני יודעת שיש הורים שמאוד קשה להם לשמוע את הבכי ביומיים שלושה הראשונים כשמניחים את הילדים על הבטן. אז אני אשתף אתכם במה שאני עשיתי, הבאתי חברות שלא הוותרו לבנות שלי אחרי 2-3 שניות, ויצאתי מהבית כדי לא לשמוע את הבכי. בתוך יום-יומיים באמת הם כבר אהבו מאוד, מצאו את היתרונות בלהיות על הבטן, להרים את הראש, לראות את הסביבה, אז יש לזה יתרונות כן. טובים. בגיל שנה עד שנתיים הם ממליצים על לפחות 180 דקות של פעילות גופנית ברמת עצימות, כולל משחק אנרגטי. ה-180 דקות האלה לא חייבות להיות בזמן מסוים, הם יכולים להיות מפוזרים לאורך כל היום. גילאי 3-4 ממליצים על לפחות 180 דקות, שמנוצלות למגוון פעילויות גם לאורך כל היום, ש-60 דקות מתוכם יוקדשו למשחק אנרגטי. ככלל, כמו שאמרת קודם, כמה שיותר, יותר טוב. בכל הזדמנות שיש. אם יורדים איתם לחצר, להניע אותם, ליצור פעילות, ללכת לגני משחקים. והקבוצה האחרונה זה גילאי 5-17, שהקבוצה הזו צריכה להגיע לרמת פעילות גבוהה במשך היום, לרמות נמוכות של פעילות סטטית, וכמובן שזמן שינה מספק. מומלץ על 60 דקות רצופות של פעילות גופנית נמרצת, ברמת מאמץ בינונית. שצריכה לכלול גם מאמצים אירובים. אירובי זה מאמץ שנמשך למשך זמן רב, הוא ממש ממש חשוב, כי הוא משפיע על מערכת הלב. סימן טוב בגיל הזה זה כשהילדים מזיעים, אז לא להירתע מזה, להגיע כן. למצבים האלה. מה שהם ממליצים זה לשלב 3 פעמים בשבוע פעילות גופנית, ופעילות שתחזק את מערכת השלד והשריר. ומבחינת פעילות ברמה קלה, כמה שיותר במהלך היום, במהלך השבוע, אבל כן ליצור פעילות שהיא מובנית ומסודרת. אנחנו תכף נדבר על זה, מה האחריות של ההורים בתוך הפעילות, וההמלצה היא כן ליצור פעילות שהיא מובנית, מסודרת. ההורי יכול להתערב וליצור פעילות, לא צריך לתת לילדים כל הזמן
לבחור.
כן.
אז אני אגיד פה כמה דברים. אז קודם כל אנחנו מבינות שזה משתנה מגיל לגיל בכמות, בזמן ובאופן שבו צריך לעשות פעילות גופנית, ככל שיהיה יותר טוב, אבל המינימום הוא באמת להשקיע את השעה הזאת ביום. אז אני אגיד שבגני הילדים מן הסתם זמן חצר זה זמן נפלא, אחרי צהריים בגן שעשועים זה כבר קורה לנו באופן טבעי, אבל כמו שאת אומרת, יש לנו גם אחריות לעשות עוגנים של ממש שיעורי ספורט, פעילות גופנית שמותאמת לגיל הרך, כדי שאנחנו נדע בוודאות שהם מפתחים את מה שהם צריכים, כמו חגורת הכתפיים, כמו המוטוריקה העדינה, כמו סיבולת לב ריאה, ממש מהגיל הצעיר, כדי שהם יוכלו לעמוד בקצב החיים הזה בהמשך. אז שימו לב, פחות מסכים, יותר החוצה, אין ספק שזה גם עושה להם טוב חברתית, גם גופנית וגם נפשית. מה מצב הילדים בארץ? כמה הם באמת עוסקים בפעילות גופנית?
ממחקרים אנחנו למדים שבגני הילדים של מדינת ישראל הילדים שלנו לא זוכים למספיק הזדמנויות להתנסות בפעילות גופנית. אני תמיד טוענת שאם לא נשקיע בהם שהם קטנים, לא יהיה במי להשקיע שהם גדולים. מחקרים שעקבו אחרי סדר היום של הילדים בגן, מצאו שיש מינימום הכרחי, שהמינימום הזה זה בעצם מה שדיברנו קודם, 180 דקות של פעילות גופנית במהלך היום, שלפחות 60 דקות מתוכם זה בעצימות בינונית וגבוהה, ולא פחות חשוב שחל איסור על 60 דקות ברצף של מצב ישיבה. אז אצלנו בגנים זה פחות מצליח להתממש, אני מקווה שעם הזמן ועם המשחק שחילקתם לגנים אצלכם בכפר כן. סבא, יצליחו לעשות טוב ולהפיץ אותו ולהשתמש בו בצורה יעילה, וככה להעלות קצת את רמת הפעילות הגופנית או משך הזמן
גם במסגרת היום. הפורמלית וגם אחרי צהריים. שבאמת תהיה כמה שיותר, אנחנו מבינות את זה שכמה שיותר עוסקים בפעילות גופנית, שוב לעודד, גם באופן טבעי שעולים במדרגות, שהולכים ברגל, אבל גם גני השעשועים אחר הצהריים והחוגים, וגם בבוקר במסגרת של הפורמלית, לראות איך אפשר אפילו בכל תוכן שרוצים להעביר, איך אפשר להעביר אותו עם חישוקים, עם משחקי כדור, עם ריצה לחפש את המטמון בתוך הגן, לא צריך בעצם להגדיר את זה רק כפעילות גופנית, עכשיו יוצאים לחצר ועושים מתיחות או עם מוזיקה רוקדים, אלא באמת אפשר לעשות את זה בכל תוכן, למשחק אותו בצורה ספורטיבית, אז תחשבו,
אפשר ללמד המון דברים דרך פעילות גופנית.
לגמרי.
אפשר ללמד אותיות, אפשר ללמד מספרים, נכון. אפשר לכדרר אותיות בצורה של אותיות ומספרים. אפשר ללמד זוויות וצורות הנדסיות, שהילד ייצור משולש עם הגוף, או אליפסה, ביחד עם חבר, או יש המון המון דוגמאות.
אז מנהלות ומנהלי גן יקרים, שימו לב, תמשחקו. למידה בצורה ספורטיבית, ואז תרוויחו שני דברים, פעילות הגופנית, וגם כמובן את החומר הנלמד, בצורה חווייתית ואחרת, ואולי אפילו דרך הרגליים אנחנו נקלוט קצת יותר טוב עם הראש.
זה לא אולי, זה בטוח, זה נכון מאוד מה שאמרת, שהקליטה היא הרבה יותר טובה ואיכותית, בצורת של למידה דרך משחק, דיברו על זה בזמנו בנקר וטור ב-82, ויצאו עם מודל, חשוב מאוד ללמד את הילדים בדרך הזו, בדרך משחק, הם נהנים, ותוך כדי החומר נטמע. מה שחשוב לי לציין, ששעות הערות של הילדים, הם, רוב שעות היום הם בגן, מ-8 עד 1, שזה השעות, או 1:45, אני לא יודעת איך זה היום, זה השעות הכי פעילות שלהם, ואחר כך הם עוברים לצהרון, כשההורים אוספים אותם כבר ב-4:30-5, ויש כבר אחים, שאוספים אותם מחוגים וכדומה, אז הם כבר נכנסים לתוך המסכים או לרכבים, ואז כבר שעות הפעילות הן מתמעטות. אז ממש חשוב, כמו שפנית קודם למנהלי הגן, להקפיד על למידה דרך פעילות גופנית, חוויה, משחק.
מעולה. אז אנחנו כאן גם עם אנשי ונשות החינוך וגם עם ההורים, שימו לב, אם זה החוגים, לא לוותר על חוג שהוא עם הרבה פעילות גופנית, וכמובן לגננות ולמנהלי הגן, שימו לב ככה לשלב תוך כדי משחק של פעילות גופנית את התוכן שלכם, ובכלל או לנסות את הפעילות הגופנית במשחקים כמו המשחק של שווה בתנועה, או כמו המשחק של יחד נטפס גבוה, שהם משחקים מעולים שהם הפיתוח שלך, וחשוב לי להגיד לך כל הכבוד ותודה, חושבת שהם משחקים מעולים. אז השתכנענו שחשוב לעסוק בפעילות גופנית, איך כדאי לנו ההורים לעודד אותם ביום יום, זאת אומרת ילד בא הביתה כמו שאת אומרת, הוא עייף מהגן, מהצהרון, ורוצה פשוט לנוח מול המסך, בכל זאת אנחנו גם אוספים את עצמנו, אבל גם בהחלט מעודדים את הילדים.
אז כבר מגיל צעיר אני אגיד שחשוב מאוד לאפשר לילדים כמה שיותר להתנסות בתנועה. תמיד להיות בסביבה על מנת למנוע איזושהי נפילה או פציעה, אבל לא למנוע כתוצאה מהחשש את ההתנסות. יש את הסיפור על הגולם והפרפר, שילד רואה את הפקיעה של הפרפר מהגולם ושואל את סבא שלו, סבא, מה אנחנו רואים פה? אז הוא אומר לו, הסבא, שאם הוא מבטיח שתהיה לו סבלנות, אז הוא ייתן לו את זה והוא יראה את כל התהליך. ואז הילד רואה סדק אחד וסדק שני, ואז הוא אומר, למה צריך להמתין? בוא נגזור את הגולם ואז אני אראה את הפרפר. אבל בעצם בתהליך הבקיעה, הפרפר מחזק את הכנפיים, מה שנותן לו את האפשרות לחיים אחר כך. וברגע שהילד גזר את הגולם, ומנע ממנו את תהליך הגדילה והצמיחה וההתחזקות, אז הוא גם הרג את הפרפר. הוא לא הצליח כבר לעוף. אז לפעמים ההורים כל כך עוטפים את הילדים, שהם מונעים מהם את הגדילה, הצמיחה. כל מה שילד יכול לעשות בעצמו, תנו לו להתנסות. אם זה בקשירת סוחים, אם זה באכילה וכדומה. כמובן, תמיד להיות בסביבה. לא להגיע למקומות של תסכול, אבל כן לאפשר למידה. שימו לב להרבה דברים שחלו בהם שינויים בשנים האחרונות. בזמננו לא היו נעליים עם סקוטשים עד מידה 37. היום ילד יכול להגיע לכיתה ה' ו' בלי לדעת לסרוך סרוכים. כמה מאיתנו הולכים היום עם חולצות מקופטרות, חוץ מאנשי הייטק ומקומות עבודה מסוימים. רובנו עם חולצות טריקו, אז מתי הילדים לומדים לבצע את הפעולה של קואורדינציה עדינה, שהיא אסימטרית, בכפתור כפתורים? אז יש גם הרבה שינויים בסביבה, אבל אם נחזור למה ששאלת, אז יש הרבה הורים ומנהלי גנים שחושבים שהילד צריך לבחור את הפעילות בעצמו ולא להתערב, אבל לא כך הדבר, ממליצים לעודד בנוסף לפעילות התנועתית החופשית והעצמאית, גם פעילות מכוונת על ידי הורה או מבוגר אחראי. נראה שבזה שההורה או המנהל גן או הסייעת ייקחו חלק פעיל במשחק, אז החשיבות תעלה בעיני הילד. וזה מוביל אותנו לדוגמה האישית, למודלינג, שהורה שמקפיד על אורח חיים בריא ועל תזונה נכונה בעצם מהווה מודל הילדים שלו. דוגמה אחת שווה 1,000 מילים, בעיקר היום בעידן של תרבות הישיבה. חשוב לקחת בחשבון שדווקא ילדים שממש זקוקים לפעילות גופנית, פחות יבצעו אותה, יימנעו ממנה. ולהורים ולגננות יש מקום מאוד חשוב בעידוד ויצירת ההזדמנויות, כמו שאמרת קודם. אז לדוגמה, ללכת לגן או לבית הספר ברגל, ללכת לחבר אחר הצהריים ולא לנסוע ברכב, לעלות במדרגות במקום במעלית, לצחצח שיניים על רגל אחת, כל יום על רגל אחרת, גם קואורדינציה עדינה וגם עמידה על רגל אחת תשפר את שיווי המשקל. אפשר לרקוד כל ערב בסלון של הבית, כולם ביחד, ולהעלות גם את האווירה וגם את ההנאה וגם ליצור תנועה. אפשר להנהיג מנהג שכל יום ילד אחר קובע איזה צורת התקדמות תהיה לארוחת הערב או למקלחות. זה יכול להיות ניתורים על רגל אחת, הליכה לאחור. הילדים מאוד אוהבים את זה. הם פתאום מנהיגים של הבית וכולם צריכים לעשות מה שהם אומרים וזה כיף והם יצירתיים בצורה בלתי רגילה. חשוב מאוד לנקות עם הילדים ארונות כשכף היד חוצה את קו האמצע של הגוף. היכולת הזו אחר כך בשלב מאוחר יותר מסייעת לנו במהלך הכתיבה, אנחנו חייבים את חציית קו האמצע. לקרוץ ביחד עוגיות במטבח או בבצק אמיתי או במשחק, מה שתבחרו, אבל זה עובד על קואורדינציה עדינה, לכדרר כדור, למסור ולתפוס בלון. בלון גם לא שובר שום דבר בבית, וגם הזמן שהות שלו באוויר הוא ארוך יותר. אז זה מאפשר לילד זמן התארגנות טוב יותר, על מנת לחוות הצלחה. כמה שיותר חבר'ה בגילאים האלה להתעלות ולטפס, על מנת לחזק חגורת כתפיים, שזה מרכיב חשוב חשוב בכניסה לכיתה א'. מגיל צעיר אפשר לשלוח לחוגים שמאפשרים משחק ופעילות, ולמצוא הזדמנויות גם בחיק המשפחה. אם זה לצאת לפיקניקים, לטיולים, למסעות, לשעות בגני משחקים, כמו שאמרת, ממש ממש חשוב. אני מניחה שהעברנו את המסר ונתנו מספיק רעיונות, אפשר לפנות לעוד רעיונות וניתן בשמחה. היום מאוד חזק התחום של למידה דרך משחק, והלמידה, כמו שאמרנו קודם, יכולה להיות בכל תחום. גננת יכולה ללמד לדוגמה זהירות בדרכים דרך פעילות גופנית, או אותיות, או מספרים, או צורות הנדסיות, הכל דרך פעילות גופנית.
אז וואו, יש לנו פה תשובה מקיפה מה אנחנו יכולים לעשות. אז הבנו את החשיבות, והבנו שהילדים ברמה העולמית והארצית עדיין לא עושים מספיק פעילות גופנית במסגרת הפורמלית, ובבלתי פורמלי, אל תעשו לעצמכם גם הנחה, ותשבו ביחד עם הילדים מול הטלוויזיה, בכל זאת, קחו אותם לגן שעשויים, שימו עוגנים של חוגים במהלך השבוע, תנצלו כל דבר שאפשר באמת לעשות אותו בצורה אקטיבית, זה בהחלט יעזור להם בעתיד, וגם בהווה, להיות בריאים יותר. והמודלינג, אני אגיד בסוף שמכל הדברים, קודם כל זה אנחנו. ככל שאנחנו נעשה יותר, ככה הילדים ילמדו. אני בגיל 3 ממש עשיתי איתם ביחד את החוג של הפעילות הגופנית, וזה עשה להם טוב, ועד היום הילדים שלי שוחים והולכים, והסידור ארונות זה מושלם, אז בהחלט הם עושים ככה את כל הדברים לבד, ואני רואה שזה הוטמע בהם. אז באמת אני חושבת שדווקא בגיל הרך, מאוד מאוד חשוב להיות במודלינג הזה, ואין ספק שהם לוקחים את זה גם הלאה. אני אגיד שנתת פה המון המון מידע, והרבה מאוד גם ברמת הנתונים, אבל וגם ברמת הרעיונות, אז אני רוצה להגיד לך, עינת, תודה ענקית שהיית איתנו בשידור החשוב הזה, להגיד לצוותים החינוכיים ולהורים, תשקיעו מחשבה, תהיו טיפה יותר יצירתיים, איך לקדם את אותה פעילות גופנית בדרך של משחק וחוויה, שבטוח הילדים ישתפו פעולה, מחשיבה כמו שאמרת לרוץ למקלחת וכל מיני דרכים, או איך לצחצח שיניים, ועד באמת הגננות, איך לחשוב כל משחק, כל ידע, איך להפוך אותו למשחק חדש, מאותיות וחשבון וצורות. אז מה אני אגיד לך, תודה רבה על המידע החשוב ועל הכלים, שאני בטוחה שוודאי יסייעו לילדים ולהורים לעסוק יותר בפעילות גופנית ולשפר את האורח חיים שלהם לאורח חיים בריא ופעיל, ככה שנסבול פחות מהשמנה ומתחלואה שפעם הייתה של מבוגרים והיום לצערנו היא גם של ילדים. עינת, תודה ענקית.
בכיף גדול, תודה שהזמנת אותי. מי ייתן ותמיד ניתן ערך.
אמן ואמן.